אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול, ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. והיום אני רוצה לדבר על נושא ששואלים אותי לגביו המון, ונושא שהאמת אני מאוד אוהב לדבר עליו, וזה עולם הכתיבה בשנת 2023. כל מי שישמע את הפודקאסט הזה בשנת 2024, אני מניח שזה רלוונטי באותה מידה. כלומר, אנחנו רוצים לדבר על איך לכתוב בעידן המודרני. הפרק ה-19 עסק בשאלה איך להגיע ללב הקוראים בשנת 2023, כלומר איך לתפוס אותם. הפרק הזה יעסוק בנושא קצת אחר, לא בהכרח במקום של איך לתפוס אותם, שדיברתי על אותנטיות ודיברתי על יצירת הוק, כלומר אנחנו רוצים לתפוס את הקורא באופן די מיידי. הפרק הזה יעסוק בנושא קצת אחר, שמה שאנחנו נתמקד בו בעצם יהיה איך להביע את עצמי בעידן החדש הזה. אני מאוד אוהב להשתמש בביטוי לשבור את המטריקס. השתמשתי בביטוי הזה באחד הפרקים האחרונים שהקלטתי, וקיבלתי המון המון תגובות, ולא מעט כותבים וכותבות ביקשו ממני לדבר על הנושא הזה, הנושא של לשבור את המטריקס באמצעות הכתיבה. אז אני רוצה לגעת בפרק הזה איך אני רואה את העולם, את עולם היצירה, עולם האמנות, ובעיקר את עולם הכתיבה היום. אני רוצה לדבר על המסע שלי בעולם, ואיך אני מנסה לשבור את המטריקס באמצעות כתיבה, גם דרך סופר, יוצר, כותב, וגם דרך הדברים שאני עושה כאן, אם זה הפודקאסט, הסדנאות, תהליכי הליווי. כלומר, איזה שינוי אני מנסה לעשות בעולם, ואיזה מטריקס אני מנסה לשפור. אתם יודעים שאני מאוד מאמין בדוגמאות אישיות, אני דווקא לא רוצה בהכרח לתת דוגמה מאיך אני ניגש לכתיבה, שאני אעשה את זה גם, אבל אני גם רוצה לגעת באספקטים אחרים של החיים, כדי לנסות לנער קצת את הנושא. אז בואו נדבר רגע על עולם הכתיבה היום, לעומת עולם הכתיבה כשאני התחלתי לכתוב, ועולם הכתיבה לפני 20-30 שנה. בעבר, חיפשנו קו עלילה אחד. כשאני השתחררתי מהצבא והתחלתי להשתתף בהמון סדנאות כתיבה, הרגשתי שכולם מנסים לתבנת אותי. זה נושא שאני עוסק בו לא מעט, התבניתיות הזו. על לכתוב דמות בצורה מסוימת, לכתוב קו עלילה בצורה מסוימת, ואין יותר מדי מסביב. זו הדרך. בתוך התבנית הזאת, בואו ננסה ליצור את הסיפור הכי טוב שאנחנו יכולים. ותשימו לב, זה עשוי להישמע מצחיק, והרבה מכם לא הסכימו, וגם אני לא לחלוטין מסכים עם זה. אבל יש המון המון צרכני תוכן, אני לא מדבר על כותבים ויוצרים, אלא אנשים שרואים סדרות טלוויזיה, אנשים שקוראים ספרים, שלא הולכים 20 שנה אחורה, הם לא יצפו בסדרות וסרטים משנות ה-2000 המוקדמות, הם לא יקראו ספרים משנות ה-2000 המוקדמות, אני לא מדבר בכלל שנות ה-80, שנות ה-90, אלא הם יצריכו בעיקר תוכן עכשווי. מעבר לעובדה שיש בז סביב תוכן עכשווי, אלא יש משהו בדרכי הגישה, השפה משתנה. אני לא מדבר אפילו על איכות הצפייה, שהיום האיכות כשאנחנו צופים בסדרת טלוויזיה היא הרבה יותר גבוהה. אני מדבר על דרך ההתבטאות. כמובן שאני לא מסכים לזה, אני מאוד old fashion בגישה שלי, גם בקריאה וגם בצפייה. כי ילד בן 17 הייתי צופה בסרטים משנות ה-40, זאת הייתה החשיפה הראשונה שלי לעולמות האומנות. אז אני מאוד old fashion בגישה הזו. אבל בו זמנית, על אף שאני מאוד old fashion בצריכת התוכן שלי, אני מנסה להיות מאוד עולם חדש בדרך שבה אני מתבטא. אמרתי את זה באחד הפרקים, שכשאני מדבר בפרקים האלה, העברית שלי לא מאוד מאוד גבוהה. עכשיו זה מצחיק, נכון? כי אני עוסק בעולמות הספרות, ועולמות הספרות זה, עוד מעט אני אגע בזה קצת יותר, ועולמות הספרות זה עולמות מאוד גבוהים. ולפני כמה ימים קיבלתי, ממש לפני כמה ימים, אחרי אותו פרק שהקלטתי, קיבלתי הודעה מאוד מאוד כועסת, מגברת שלא הכרתי, היא אמרה לי, תשמע, האזנתי לשלוש דקות והפסקתי. זה לא בשבילי. באמת ברמה ביקורתית, ואמרתי לה, זה בסדר, זה מי שאני. ואני מקווה שיום אחד כן תחזרי ותאזיני לתכנים, כי אני חושב שהתכנים מאוד יכולים לעזור לכל אחד. עכשיו, אם הייתי מנסה להתאים את עצמי ולדבר בשפה קצת יותר גבוהה, אולי בטון קצת יותר נמוך, קצת יותר ממלכתי נקרא לזה, יכול להיות שזה היה תופס אנשים מסוימים, אבל זה לא היה אני. זה לא הייתה הדרך שלי להביע את עצמי. אז עולם הכתיבה משתנה. אם בעבר היינו מדברים סביב קו עלילה אחד, ובדרך כלל דמות אחת, ראשית, שהיא או טובה או רעה, אין באמצע. הדמות שלי היא או חד משמעית טובה, או חד משמעית רעה. זה היה עולם הכתיבה. אני יודע שאני, מה שאני אומר, לא מדויק, הוא לא מדע מדויק, אבל ככה לימדו כתיבה. ככה אני נחשפתי לעולמות לימודי הכתיבה, ואותי זה הוציא מהכלים. כי אני רואה את עצמי כדמות, בסיפור החיים שלי, שהיא לא יכולה להיות 100% טובה או 100% רעה, ובעיקר אין לי קו עלילה אחד. אני חושב שכולנו הכל מהכל, אז גם הדמויות שלנו, בגלל שאנחנו רוצים שהדמויות שלנו יהיו אנושיות לפני הכל, אז הם לא רק דבר אחד. וזה השינוי שקורה בעולם. התבניתיות הזאת של קו עלילה אחד, דמות אחת טובה, דמות אחת רעה, העולמות האלה משתנים. אתם יכולים לראות את זה, בא לידי ביטוי ב... יש המון המון סיפורים, ספרי סיפורים קצרים בשנים האחרונות. נכון, זה גם היה לפני כן, אבל זה מאוד מאוד צוואר תאוצה. אתם יכולים לראות שירה קצת אחרת. פתאום שירה לא מנוקדת. אני מאוד נהנה משירה לא מנוקדת. עכשיו, על אף שעד היום אני מאוד מאוד אוהב לקרוא שירה, שירת ארץ ישראל של פעם, סביב ביאליק ורחל, אני מאוד מאוד נהנה על אף זאת. שוב, אין קו אחד. אני יכול לנות גם מזה וגם מזה. אני מאוד מאוד נהנה ממיקה בן שאול, נועם חורב לצורך העניין, שזה לא בהכרח תמיד חייב להיות שירה, זה גם יכול להיות קטעים, אבל תשימו לב איך העולם נפתח, איך העולם משתנה, ההגדרות האלה, פעם ניקוד, שירה הייתה חייבת ניקוד, היום שירה לא חייבת כלום, עדיין יש הרבה אנשים שיעדיפו, גם טקסטים שליוויתי וכותבים וסופרים שליוויתי, שכשכתבו שירה הם העדיפו לעשות את זה עם ניקוד, וזה בסדר, זאת הבחירה שלהם, אבל זה מגיע ממקום של בחירה, זה לא מגיע ממקום של ככה צריך. ואת זה אני מאוד מאוד אוהב בשנת 2023, וגם הספר שלי הוא מאוד כזה. הספר הראשון שלי, 100 דרכים לאבד את עצמך בעוד, הוא מתחיל מאמצע הספר, חוזר אחורה, מתחיל לתפוס איזשהו קו, חוזר אחורה שוב. שוב, הדברים האלה חייבים להיות באופן מאוד מאוד אחראי, ואנחנו לא יכולים לכתוב, אנחנו יכולים לכתוב כל מה שבא לנו, אנחנו צריכים איזושהי מידת אחריות לקו העלילה, והאם הדברים make sense, אבל מה שאני בא להגיד זה שהעולם משתנה. אני כן מאוד מאמין בלימודי כתיבה היום. זו הסיבה שאני מעביר את הפודקאסט. זו הסיבה שאני מעביר סדנאות כתיבה ותהליכי ליווי, וזאת הסיבה שכל העשייה שלי בוקר עד ערב היא סביב זה. סביב יצירה בצורה קצת אחרת. וכן, פונים אליי המון כותבים שאומרים לי, תודה על כך שאתה מדבר בצורה אחרת, וגם פונים אליי המון כותבים שאומרים, תקשיב, אני לא מתחבר לדברים שאתה אומר. זה יותר מדי עולם חדש. וזה בסדר. אני לא אומר שאלה צודקים ושאלה טועים. אבל אם אני חוזר לנושא של האותנטיות שדיברתי עליו לפני כמה פרקים, זאת הדרך האותנטית שלי ללמד כתיבה. והמשימה שלי בעולם, אני לא חושב שאני המורה הכי טוב. אני חושב שיש מורים נפלאים בעולמות הכתיבה, הרבה יותר טובים ממני. אני כן מאמין שהמשימה שלי בעולם היא לפתוח את עולמות הכתיבה הישראלים לגישות קצת אחרות. ו... אני כן רואה איזשהו שינוי שמתחולל. אני חושב שזה משהו שקורה בעולם באופן טבעי, מעבר לדברים שאני מלמד, אבל זו המשימה שלי. לפתוח את... עד היום פונים אליי כותבים ואומרים לי, תקשיב, אני כותב, אבל זה לא כתיבה אמיתית, זה סיפורים קצרים. מה זאת אומרת? סיפורים קצרים זה הז'אנר בעיניי הכי מעניין היום שאפשר לכתוב בתוכו. אני כתבתי שלושת הספרים שלי, שניים יצאו, השלישי עדיין לא יצא לאור, הם סיפורים עלילתיים, קו עלילה מאוד ברור. ניסיתי לכתוב סיפורים קצרים, זה לא עבד לי לסגנונות הכתיבה שלי. אני חושב שזה הסגנון הכתיבה שהכי הייתי רוצה לכתוב. היכולת לעשות גז ברקס, התחלה אמצע סוף. אותו דבר לגבי שירה, אותו דבר לגבי קטעים. קטעים זה איפשהו בין סיפור לשירה. אני חושב שזה סופר מושך, סליחה על הביטוי, מאוד סקסי, לבטא את עצמנו בצורה כזו. אז זאת אחת המשימות שלי, להנגיש ובעיקר להסביר שכל מה שאנחנו כותבים הוא נורמלי. כל מה שאנחנו כותבים הוא נורמלי, מספיק לחפש תבניות, חוקים, אם אתם אנשים של חוקים, יכול להיות שזה יעבוד לכם, רובנו לא, בעולמות הכתיבה, ואני אומר את זה כאדם שלבד היום 200 פרויקטים, השתתפו עד היום בסדנאות שלי, יותר מ-20 אלף כותבים וכותבות, יצא לי לחוות לא מעט כותבים. אז אני אומר את זה ממקום מאוד כן, אני יודע שלא הכל מתאים לכולם, אבל אני יודע איפה רוב האנשים נמצאים. ובואו ננסה לרגע לזנוח את התבניות. אנחנו חיים בעולם קצת אחר, והעולם הזה ממשיך להשתנות, ותקשיבו, העולם הזה הולך להשתנות עוד המון בשנים הקרובות. בלי להיכנס למקום הטכנולוגי, בלי להיכנס למקום הפוליטיקה, בלי להיכנס לכלכלה, העולם, תסתכלו על מה שקרה רק בעשור האחרון, סביר להניח שזה מה שיקרה בעשור הקרוב. כמו שהטכנולוגיה משתנה וכמו שהכלכלה משתנה, גם עולמות האומנות משתנים, ואני חושב שזה נפלא. אני חושב שזה נפלא. אני עד היום חושב שהסרטים האהובים עליי, זה סינמה פרדיסו שצולם, אני חושב, ב-89, זה ספרות זולה שצולם ב-94, זה דיר אנטר, צייד הצבעים, 78, אני חושב, אלה הסרטים האהובים עליי. אלה סרטים לפני 20, 30, 40 ו-50 שנה. אני עדיין old fashion בצרכנות שלי, אבל אני מאוד אוהב את המקומות שהעולם פונה אליו. ואני חושב, ואני מאמין בלב שלם, שאחד הכלים שלנו, תראו, עצם זה שאנחנו נוכחים וקיימים בעולם, אנחנו נחשפים. אבל אחד הכלים שלנו כיוצרים וכאמנים, לגדול ולצמוח סביב העולמות החדשים האלה, זה להיחשף לאמנות עכשווית. יש לי ממש, אני רודף אחרי אמנות עכשווית. מבחינתי אמנות עכשווית, זה קודם כל מוזיקה עכשווית, קולנוע עכשווי, גם ישראלי, זה מאוד מאוד חשוב לתמוך בקולנוע ישראלי. סדרות, הרבה אנשים אומרים לי, תקשיב, העולם השתנה, נטפליקס זה לא מה שזה, אני לא צופה. אוקיי, אז אתה כנראה, לא, את או אתה לא גדלים עם עולם היצירה עכשווי. העולם לא יחזור להיות משהו היה. אנחנו יכולים להמשיך להיות נוסטלגיים ולפנטז, ותקשיבו, אני האדם הכי נוסטלגי שיש. אמרתי, אני צופה בסינמה פרדיסו פעם בחודש. אני לא צופה בגרסה הקצרה, אני צופה בגרסת הבמאי, שהיא 3 שעות, באיטלקית. זאת, אני לא דובר מילה באיטלקית. אני מאוד נוסטלגי, אבל אנחנו חייבים להבין לאן העולם הולך. אז אני יודע שהפרק הזה קצת פחות עוסק בפרופר פרקטיקה כתיבה, אבל אני מאוד מאוד אוהב את המקום אני מאוד נהנה באופן אישי, ואני אשמח אם אתם מאזינים לפרק הזה, יש את המייל שלי בתחתית של כל פרק, או בפייסבוק שלי, או באינסטגרם, בא לי לשמוע איך אתם חווים את הכיוון הזה שהפודקאסט הולך אליו. אנחנו תמיד עוסקים סביב עולמות הכתיבה, אנחנו לא נעסוק אף פעם בתסריט, או בפיסול, אנחנו תמיד סביב עולמות הכתיבה, אבל אני כן רוצה לגעת בעולמות אחרים, בגלל שאני רוצה שהפודקאסט הזה ימשיך שנים רבות קדימה, ולהפתעתי יש לו המון מאזינים, זה כל פעם מפתיע אותי מחדש, הכמות מאזינים לפודקאסט, אלפי מאזינים בחודש. זה כל כך לא מובן מאליו. אז אני רוצה לגעת גם בעולמות מסביב. ואחד הכלים שלי כיוצר לגדול בעולם החדש, זה לצרוך אמנות עכשווית. ואני אפילו אתן לכם כמה דוגמאות לדרך שבה אני חווה אמנות עכשווית. קודם כל אני מטייל המון בעולם, אני תמיד הולך למוזיאונים לאמנות. עכשיו תקשיבו משהו עליי. אני יודע לכתוב. אין לי את זה ברמה הוויזואלית. כשכותבים שאני מלווה, רוצים עצה בכריכה, אני אומר להם, תקשיבו, זה לא אני. אני לא יכול לייעץ לכם ברמה הוויזואלית, אין לי יכולת לצייר או לאייר, אין לי יכולת לצלם. אין לי את זה ברמה הוויזואלית, אבל אני עדיין ניגש למוזיאונים, לאומנות, ואני רוצה לחוות אומנות בכל מיני שפות ובכל מיני צורות. אני יכול להגיד לכם שעיקר המוזיקה שגדלתי עליה, ועיקר המוזיקה שאני מאזין לה ביום יום, זה מוזיקה שהיא קצת יותר, נקרא לזה, של פעם, שנות ה-70, שנות ה-80, פינק פלויד, לד זפלין, אלה עולמות שאני גדלתי עליהם והגעתי מהם. אני יכול להגיד לכם היום, שאחד המוזיקאים שהכי משפיעים עליי זה קנדריק למר. קנדריק למר, במידה ואתם לא מכירים, הוא הראפר האמריקאי הכי מפורסם היום בעולם. וזה ראפר שהתחיל ברמה מאוד רגילה, המוזיקה שלו בתחילת הדרך, אני חושב 2011, 12, 13, 14, מוזיקה שהיא מאוד ראפ רגיל, ואני לא חסיד של ראפ, ולאט לאט הוא הלך למקומות הרבה יותר אוונגרדים, האלבומים האחרונים שלו הם הרבה יותר ג'אז והרבה יותר פיוז'ן, ופתאום האלבום האחרון שלו חצי ממנו פסנתר, מעולם לא שמעתי ראפ עם פסנתר, זה העולם החדש, השילוב של העולמות. ואני מנסה לגנוב משהו קטן, אני אומר לגנוב במרכאות ועם חיוך כמובן, אני מנסה לקחת דבר אחד קטן, מכל אומן שאני נחשף אליו. ואחד הדברים שלקחתי, אני מאזין לא מעט לקנדריק למר ב-2023, אני חושב ביוני, בחודשים האחרונים אני מאזין לו לא מעט, ואם תשימו לב, הפרקים האחרונים של הפודקאסט, אני חושב על לפחות 5, 6, 7, 8 הפרקים האחרונים, הם הרבה יותר אישיים. אני הרבה יותר פתוח, אני הרבה יותר כן על לגבי החיים שלי. דיברתי פרק שלם על זה שהייתי במקסיקו ועל איך אני ניגש לכתיבה מסביב לעולם. דיברתי, אני חושב שהפרק האחרון, אם אנחנו היום בפרק ה-24, אני חושב שהפרק ה-23 עסק בסיבות שבגללן התחלתי לכתוב, האגו שלי, הפחד שלי שלא ישמעו אותי, הרצון כילד בישן שיראו אותי להוכיח לעולם. הצלחתי ליצור, בעיניי הפודקאסט הוא יצירה לכל דבר, כן? הצלחתי ליצור יצירה שהיא הרבה יותר קנה ופתוחה לגבי החיים שלי, וזה דבר שלקחתי מקנדריק למה. לא המצאתי פה כלום, אני חושב שגם הוא לא המציא כלום, כמו שהוא פשוט הפך את זה לדבר שהוא מאוד מיינסטרים. כלומר, אתה יכול לדעת הרבה דברים על החיים שלו דרך ההזנה לכל אלבום, אני חושב שאפשר לדעת הרבה יותר דברים על החיים שלי דרך ההזנה לכל פרק, במידה מסוימת כמובן, גם לגביו וגם לגביי, אבל אני חושב שאפשר לקחת משהו מכל אומן. אני אתן לכם עוד דוגמה, אמרתי לפני רגע, אני לא דובר מילה בשפה האיטלקית, התחלתי להזין להרבה, ללהקת רוק איטלקית, ואני לא מבין מילה ממה שהם אומרים, ויש להם שירים שהם מאוד בלדה, ושירים שהם הרבה יותר רוק שנותן בראש, אני לא מבין, ברור שפה ושם אני מבין מילה בגלל הקרבה לאנגלית, אבל אני באמת לא מבין מה הם אומרים, ואני מוצא את עצמי יושב בדירה, או בנהיגה, או בריצה, וממלמל את המילים בלי להבין מה הם אומרים, אבל אני מרגיש שאני כן מבין מה הם אומרים, וזה לימד אותי הרבה על הבאה ללא מילים. אני חושב שאפשר להגיד הרבה, או להביע הרבה בלי מילים. אתם מדבר עם כותבים, שוב, אני יודע שזה עולמות המוזיקה וזה עולמות אחרים, אבל אני מדבר המון עם הכותבים שאני מלווה על מה שקורה מעל, אולי אני אקדיש פרק שלם לזה, על מה שקורה מעל לפני השטח, above the line, ומה שקורה מתחת לפני השטח, below the line, והיופי בספרות, זה שאני יכול לחפור פנימה למה שקורה below the line, מתחת לפני השטח, רגשות, תחושות, אינטרפטציות, אפשר להגיד הרבה בלי להגיד, בלי שהדמויות יגידו. הדמויות יכולות להגיד המון בלי להגיד, דרך מחוות גוף, דרך הבעות פנים, ודרך לשתף את התחושות שלהם בגוף ראשון עם הקוראים. זה משהו שאני לא יכול לייצר בסרט או בסדרה. כן, יש לפעמים voice over ואיזושהי קריינות בסרט או בסדרה, אבל זה בדרך כלל יהיה משהו כמו חצי דקה, די בנאלי, די כללי, קלישאתי להפלי, לא שיש לי בעיה עם קלישאות, אני חושב שזה דרך נפלאה ליצור אמנות, אבל זה מוגבל. בספר אין לנו שום הגבלה להביע את עצמנו ללא מילים, כלומר להביע, לתת לדמויות להביע את עצמן, לתת לדמויות את המקום להביע שמחה, כעס, חרדה, תסכול, עושר גדול, התרגשות גדולה או כאב גדול. וזו מבחינתי הבאה ללא מילים. אז נתתי כאן שתי דוגמאות על איך אני יכול, בעזרת תחומי אומנות אחרים, דיברתי על מוזיקה, אני עוד רגע אתן עוד דוגמה מעולמות הסרטים, על איך אני יכול להשתפר ולצמוח ולגדול כאומן, אבל בעיקר ללמוד את העולם החדש, את העולם המודרני. מי שישמע את הפרק הזה ב-2023, מי שישמע את הפרק הזה ב-2024 או 2025, זה כנראה יהיה די רלוונטי. כי העולם ממשיך להשתנות. אנחנו יכולים להיות מרוחקים מהעולם הזה, ולהגיד, זה לא אני, וזה בסדר גמור, אבל אנחנו מפסידים פה לא מעט. או שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אני ער לעולם החדש, ואני בוחר לקחת את הנקודה הזו, או את הנקודה הזו, או את הנקודה הזו. אני במשך שנים חלמתי שיהיה לי פודקאסט. שנים. והיה לי את כל הסיבות בעולם שלו. העברית שלי לא מספיק, היא good enough, נכון? אבל היא לא מספיק טובה לנהל פודקאסט על ספרות. אני מדבר מאוד מהר, אני בולע מילים, אני מאוד לא, הייתי מאוד לא ורבלי, זה משתפר, אבל היו לי את כל הסיבות למה לא. סביר להניח שאם הפודקאסט הזה היה מתחיל בשנת 2017, כשרציתי להתחיל להקליט אותו, הייתי יכול להשפיע על הרבה יותר אנשים. אבל הסיפורים שסיפרתי לעצמי יצרו אותי מלעשות את זה, אנחנו תמיד מדברים על הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. אני אתן עוד דוגמה על עולמות האומנות, ואז אני אסכם את הפרק הזה. כשהייתי בצבא, התחלתי להיחשף להמון קולנוע אירופאי, דרך פסטיבל קאן. לקחתי את פסטיבל קאן, זה פסטיבל שקורה בצרפת פעם בשנה, הוא היה מאוד מאוד מיינסטרימי, פעם הוא היה קצת פחות מיינסטרימי, אבל הרעיון הוא שאלה סרטי ארט, סרטי אומנות מאוד מאוד ברורים, וגיליתי עולמות אומנות בשפות שלא רומני וטורקי, והצמד האומנים האהובים עליי היו האחים דרדן, זה צמד אחים די מבוגרים, בלגים, דתיים, בטווחי גיל 60-70, והרעיון של הסרטים שלהם זה שהמצלמה עוקבת אחרי הדמות, ואם הדמות ברעידות אז גם המצלמה רועדת. ואם הדמות יציבה אז המצלמה יציבה. ואני מאוד מאוד אוהב להעביר את זה, זה מה שגנבתי במרכאות מהם. הסרט הראשון שראיתי שלהם היה רוזטה, אני חושב שהוא יצא ב-99, והסרט השני היה ילד 2005, הוא זכה גם בפסטיבל קאן אני חושב, שם הם הגיעו לפרסום מאוד מאוד גדול. ואלה שני סרטים שלא קורה בהם המון, ואני תמיד אומר שכשההבעה שלנו מספיק איכותית וטובה ככותבים, הסיפור הופך להיות משני. לא שהסיפור לא חשוב, לא שצריך לזלזל בו בקו העלילה, אבל הוא הופך להיות משני. הסיפורים בשני הסרטים האלה די רגילים ובנאליים. דרך ההתבטאות בסרטים האלה, זה מה שתפס אותי. ואני ממש גנבתי מהם את המקום של, הם נותנים למצלמה להביע, ואני נותן בכתיבה שלי לגוף הראשון להביע. כלומר, זה חוזר למה שאמרתי קודם, below the line, above the line. אני נותן ל-below the line לתת לקוראים איזושהי תחושה של איפה הסיפור עומד. כלומר, אם הדמות קצת במרכאות רועדת ומרגישה unsteady, לא יציבה, אז ההתנהגות שלה תהיה לא יציבה דרך מחוות הגוף, דרך הפרצופים, דרך העיניים. וזה דבר שלקחתי מהם. לא גנבתי כלום. אבל אני חושב להיות מושפע מעולמות האומנות, ושוב, יכול להיות שהרבה אנשים מאזינים בפרק הזה, והם יגידו עצמם, אני בסך הכל רוצה לכתוב את סיפור חיי, ואני בסך הכל, אני לא איזה אומן דגול, אני בסך הכל רוצה להביע את עצמי דרך כתיבה, אני חושב שזה מעולה. אז אנחנו נשאל את עצמנו, מה הסגנון שאני רוצה לכתוב? אוקיי, אני רוצה לכתוב סיפור אוטוביוגרפי, אילו סיפורים אוטוביוגרפיים אני יכול לצפות בהם כסרט, כסדרה, או כספר, או פודקאסט של אנשים שמספרים את סיפור חייהם, ולהבין איך ללמוד דרכים להביע את עצמי בסיפור החיים שלי. כלומר, זה לא רק, אוקיי, יש לי סיפור, אני אספר אותו, זה יכול להיות ככה. אבל אני לא בטוח שזאת תהיה הדרך הכי טובה שאני יכול להביע את עצמי. עכשיו, כל מה שאני אומר, זה בערבון מוגבל, כי גם אני ממשיך ללמוד כל הזמן, גם בעוד 20-30 פרקים, סביר שהטון שלי והדרך שבה אני אתבטא בפודקאסט, יהיו טיפ-טיפה שונות. סביר אני חושב שבספר החמישי שאני אוציא לאור, השפה שלי תהיה קצת שונה. כל מה שאנחנו אומרים, זה נוכח הזמן שאנחנו נמצאים בו. אני כדמות בעולם, והעולם שבנו חיים, זה איזשהו שילוב. אז כמובן שכל מה שאני אומר זה רלוונטי היום, ליוני 2023, למקום שאני נבוא נמצא בו, כיוצר וכאדם בשנת 2023. אז שוב, זה לקחת את זה ולהטמיע את זה בחיים שלנו, כי אני מאמין שהאמנות היא תנועה אינסופית, כמו שהחיים, בלי להיות רוחני להפליא, כמו שהחיים הם תנועה ויצירה אינסופית, אנחנו רוצים למצוא את האיזון, ולמצוא את עצמנו כיוצרים בתוך המרחבים האלה, ובעיקר להמשיך ללמוד כל הזמן. ובעיקר לא להגיד, זה לא בשבילי. אם אני היום בין 40, 50, 60, וסביר להניח שנותר לי לא מעט זמן לחיות, ואני אומר, לא, זה לא בשבילי, אז בעוד 10 ו-20 ו-30 שנה, אני כבר אהיה מאוד מאוד רחוק מהעולמות האלה, ויהיה לי מאוד מאוד קשה להביע את עצמי. יהיה לי הרבה מאוד קשה לצרוך. יהיה לי מאוד קשה לצרוך אמנות, אני לא מדבר על לעשות אמנות, יהיה לי מאוד קשה לצרוך אמנות בעוד 20 שנה, אם אני אגיד, זה כבר התרחק ממני, זה לא בשבילי. ולשיחות שאני מקיים עם ההורים שלי באופן קבוע, ולשיחות שאני מקיים עם חברים באופן קבוע, ועם כותבים ויוצרים שאני מלווה באופן קבוע. הלמידה, כמו שהאמנות היא אינסופית, הלמידה היא אינסופית. וככה אני אסכם את הפרק הזה. אני שמח שהצטרפתם אליי, אנחנו ניפגש כרגיל בפרק הבא. אני אשמח אם תוכלו לעזור לי להפיץ את הבשורה, לדרג את הפודקאסט, אם אתם מאזינים לפודקאסט באפל או בספוטיפיי, אתם יכולים לדרג את הפודקאסט, אם אתם מאזינים לפודקאסט ביוטיוב, אני אשמח שתעקבו, דרך אגב, אתם יכולים לעקוב בכל פלטפורמה, אם אתם יכולים להמליץ לחברים או לחברות, ליוצרים ואמנים, תעזרו לי להפיץ את הבשורה. אנחנו רוצים לשנות את העולם דרך כתיבה, וזאת הסיבה שאני פה, אני רוצה לקוות שזאת הסיבה שגם אתם כאן, וזהו, אני מאחל לכם המשך יום נפלא, ואנחנו ניפגש שוב בקרוב, בפרק הבא.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.